ערב טוב. ביקשו ממני לעסוק בסוגיה חשובה, מרכזית, בחיי הבית, בכלל בהתכוננות למציאות משפחתית. נצייר ציור, הבעל מגיע מהעבודה, עייף, כמו שאומרים, ואשתו מבקשת ממנו, אני עייפה, טיפלתי כל היום בבית, בילדים, הנה יש כאן, אתה יכול בבקשה לעזור לי, יש כאן כלים, לשטוף כלים. הבעל ודאי אוהב את אשתו, ורץ לעשות כלים, כן? שיתוף פעולה, הבית ודאי בנוי מאהבה, שיתוף פעולה. הולך לשטוף כלים, לעזור לאשתו, זה לא לעזור לאשתו, זה לעזור לעצמו, ודאי. חיי נישואין, חיי שותפות, אין ספק. טוב, שתי דקות אחר כך, מקבל פלאפון. מה קורה? הלו, יעקב, מה קורה? תשמע, יש לי כאן למטה, הרכב שלי לא מניע, אתה יכול לבוא לעזור לי? האדם הזה, באופן טבעי, ודאי מה היה עושה, קופץ, רץ, עוזר לחבר שלו. כן? מה עושים במצב כזה? שאלה היא לכאורה ממש פרקטית. אני חייב להציב את זה. אם אדם היה בעצמו, הרי אשתו כגופו, הלכה כתוב אשתו כגופו, נכון? אם אדם בעצמו היה סתם יושב, שוטף לעצמו כלים, מה היה עושה? מצב כזה, היה עוזב כרגע את הכלים, הולך לעזור לחבר. אז מה, בגלל שהתחתנת גמרנו? זהו? כן. אין בן אדם לחברו?
יש במידה מסוימת.
כן. טוב, זו שאלה סתם במקרה כזה, אבל בעצם זו שאלה יומיומית, בעצם התלבטות, בעצם שהסוגיה הזאת אפשר להסתכל עליה מכמה פנים, אבל בעצם זו שאלה, הייתי אומר יומיומית, שאפשר להתלבט עליה מכמה רבדים, כלליים יותר, לאומיים יותר, אבל אפשר לדבר על המציאות הכי פשוטה. אדם בא ויש לו מטלה בבית, הוא עוזר לי, יש לו נתינה, הוא מצב של נתינה לאשתו, עוזר לאשתו, יש לו שותפות, ו... השאלה, מה קורה כאשר יש, נגיד, התנגשות בין ההשקעה שלו בבית, בין הנתינה שלו בבית, לבין היחסים החברתיים שלו, הכי פשוטים, החבר, נתקע לו הרכב, צריך קבלים. צריך קבלים. לא יבוא, יעזור. מה אתם עושים עם מצב כזה? אז באמת, השאלה, מה קורה כשאדם מתחתן? צריך עכשיו להיכנס לנושא הזה, כשאדם מתחתן, הוא לא בעצם הופך את אורו, לכאורה, לא משנה את המציאות החברתית שלו, את היחס החברתי שלו, הוא רק מוסיף, נכון? חוץ מזה שהוא חבר שכל העולם, כן, ברוך השם, אדם כללי, אדם לאומי, הוא דבק באשתו, הוא מתחתן, מצא אהבה. האם בראש הוא מצא אהבה, עכשיו הוא סוגר את הדלתות שלו כלפי אחרים? מה אתם אומרים? לכאורה התורה אומרת כן. צריך להבין למה. בואו נראה. פסוק מפורש בספר בראשית, מקום מספר 1. אומרת התורה, ויאמר האדם זאת הפעם עצם העצמה ובשר מבשרים, לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לקחה זאת. פסוק הבא, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. פסוק הזה צריך הבנה. טוב, ודבק באשתו הבנתי, ודאי. אהבה, קשר, בניין. אבל תחילת הפסוק צריך הבנה. מה זה יעזוב איש את אביו ואת אמו? למה לעזוב? מה זאת אומרת? מה, זהו, אין מתכחש לאבא והאימא? נישואין זה רק תוספת. האם בנישואין אנחנו, יש לנו... מסתגרים, סוגרים מדפים, גמרנו, אין חברים, אין מציאות חברתית, אין, זהו, יש, זהו, רק זוג. מה הפירוש של כן יעזוב איש את אביו ואת אמו? מה הפסוק? זה ציווי כזה. זה דבר מאוד מעניין. התורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. מה המשמעות של העזיבה הזו? הרי ודאי האהבה בין בני הזוג ואהבת ההורים זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, זה לא שאדם היה נשוי חזרה להורים, כן? יש כאן, בעצם התורה מצווה אותנו, וצריך להבין למה, ציווי. תעזוב את האבא ואת האמא, מוסיף לא רק את האבא ואת האמא, אלא אפילו את האבא ואת האמא, ואת מי? קל וחומר, את מי?
חברים.
זה דבר מפתיע, ואחר כך נראה כמה מדרשים, צריך להבין את זה, צריך להבין בכלל את הכיוון. עדיין לא מובן מה. מה זאת אומרת? אדם התחתן, אז גמרנו, שכח את כל העולם. לפעמים, אני שומע רווקים אומרים, וואלה, זה התחתן, זו התחתנה, גמרנו, עבודה. אי אפשר לדבר שום דבר. צריכים להבין. בעצם, מה התורה אומרת בדבר הזה? אז באמת יש מדרש מאוד מעניין, מקום מספר 2, על יצחק, הנה, יצחק יישם את הדבר הזה. אומר המדרש, פרקי דרבי אליעזר, רבי יצחק אומר, 3 שנים היה יצחק מתאבל על אמו, ולאחר 3 שנים, לקח את רבקה ושכח אבל אמו. מכאן אתה למד, עד שלא ייקח אדם אישה, אהבתו הולכת אצל הוריו. לקח אישה, אהבתו הולכת אחר אשתו, שנאמר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. הרי ודאי, זה לא עניין, האהבה הזו עם ההורים, והאהבה הזו עם בני הזוג, זה משהו אחר, זה ודאי לא אותו פרמטר של האהבה, כן? אבל יש כאן אמירה מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד משמעותית מחיי הבית, שאומנם, כן, כשאדם מתחתן, ודאי ודאי הוא לא, אין, יש, ודאי שיש לו גמילות חסד, ודאי שאת התכונות היסודיות, הוא לא שוכח את התכונות היסודיות שלו. אבל התורה בעצמה אומרת, כשאתה מתחתן, אתה מרוכז כל האנרגיה שלך בבניין הבית. עד כדי כך שיצחק אבינו, כן, כשהוא היה עצוב על האמא שלו, היה לו קשר עם האמא שלו, וברגע שהוא התחתן, הוא עזב את האבל. כלומר, יש כאן איזה מהלך של, הייתי אומר לכאורה כרגע, זה התכנסות. כן? כלומר, האמירה הזו, שכרגע אני עכשיו בונה את הבית, ואני כרגע מרוכז כל כולי בבניין הבית, למרות שזה יכול להיות לחשבון החברה, זו אמירה שבעצם התורה אומרת, זה כאילו התורה אומרת לנו, על כן יעזוב האיש את אביו ואת אמו. יש מצבים משפחתיים מקולקלים, שאנשים לא מתנתקים מההורים. שמעתם את המצבים האלה? מוזרים? שמעתם על המצבים האלה? היום ונורא. הרס הבית. כן, ודאי, לפעמים יש מצבים שהזוג חי אצל ההורים, וגם לא שחי, יש מצב כזה שאדם כל השנייה, אמא, כן, מה את אומרת, שטוף? כן, אי אפשר לבנות בתים, כן. כלומר, התורה בעצמה אומרת, בניין הבית זה התרכזות בבניין, בין בני הזוג, גם כאשר יש כאן איזשהו מדרגה, יצירה, מציאות של עזיבה. כן? אני לא משתיק כשתקד. כן?
דווקא איש ולא אישה.
מעניין, מה אתה אומר? מה, אישה?
לא, זה סתם. גם דווקא
איש יעבור. אישה לכאורה זה פשוט, לא? מה? כן.
יותר קשה לאישה.
יותר קשה. מה? מה, באישה לא? אבל... מה? לא עוזבת. כן, אבל יעזוב. האמירה הזאת שיעזוב. אתה צריך לדעת, אתה עושה דבר חדש. אתה לא, יש אנשים שחיים, חיים, חיים, חברים, והם מוסיפים, יש להם 100 חברים בפלאפון, ואז יש להם 101. יש מצבים כאלה, אתם יודעים, זה היום ונורא. כלומר, זה בעצם אומר שהמציאות הזאת זה לא זוגיות של השלמה. זה לא שיש כאן זוג שמשלים אחד את השני. לא. יש לי חברים, אני מוסיף עוד. כן, יש לי 100 חברים ועוד חברה. כן? זה מציאות שהתורה בעצם, בתחילת, בספר בראשית, תראו, בפסוק כל כך מרכזי, מצווה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אתה תהיה מרוכז בהשלמה הזאת של בניין הבית. ועד כדי כך זה צריך להיות מהלך של עזיבה. פלאי פלאים. ואם אין עזיבה, אז אין בניין. אם אתה לא יודע להתרכז בבניין הזה, אז אין בניין. אבל עדיין אין דבר קשה. עדיין צריך להבין, לא. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה עם מילות חסדים? הרי כל העניין, ועבדה לך כמוך, מילות חסדים, כל המציאות הזו, איפה היא עומדת ביחס הזה? כלומר, מצד אחד אני רואה, התורה אמרה, כן, יעזוב את אביו ואת אמו. כן? אבל האם באמת במצב כזה שיש לנו אדם צריך לעזור לאשתו, אז זהו, גמרנו, אין גמילות חסדים? תחשבו, גמילות חסדים, עד רבה, המבחן של גמילות חסדים, על מה הוא? על אשתך או על האדם הרחוק? האדם הרחוק. למה? לא, אז זה צריך להבין את זה. זה צריך להבין. כלומר, באמת, וזו שאלה, ככה אנחנו דנים בנקודה הזו בדיוק, איפה כאן הגבול? מה נקודת המבחן? מה נקודת המבחן ומה כאן השיקולים? מה זאת אומרת? ואהבת לך כמוך. אם אשתי כגופי, נכון? אני, כשיש לי שטיפת כלים ואני שומע, שאלה, כשאני יש לו שטף כלים והשכן שלי רוצה התנאה, אני לא יעזוב ויתניע? כן? אז אם אשתי כגופי, אז גם אני אעשה את זה. נכון, אשתו כגופו, נכון. אמר, למה, איך, איזה מין אמירה זו? איזה מין, זהו, עכשיו זהו, שכחת את כל העולם? איפה היחס לחברה? איפה גמילות חסד? איפה האחריות? כן, יש מצבים כאלה שאמרנו שהם מתנוענים. זהו, אדם נתחתן שהוכח את כל העולם. כן? איפה המקום? זה בעצם השאלה כאן, איפה עובר הגבול? מה הפרמטר ומה כאן, איפה, מה הנקודה העיקרית בעניין הזה? אגב, אנחנו עכשיו היום ביום ההילולה של משה רבנו, ויש רב נחמן, שאני לא אומר שקשה להבין את הסוד שלו, אבל רב נחמן מדבר על משה רבנו בדיוק בסוגיה הזאת של יעזוב איש את אביו ואת אמו, בהקשר של משה רבנו. אני אגיד את זה בקצרה. ידוע, הנה כאן מקום מספר 3, ותדבר מרים, מספר את התורה, סיפור מזעזע מפני עצמו, ותדבר מרים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח. כי אישה הכושית לקח. מה קרה למרים אחר כך? קיבלה עונש. קיבלה צרת, נכון? אז מה זה ותדבר משה מה הדיבורים? אומר רש"י, מה זה על אודות האישה הכושית? דרך אגב, מה זה כושית? יפה, כן? מיוחדת. וחז"ל אומרים, מיוחדת ויופי חיצוני, יופי פנימי. אבל רש"י מסביר על אודות האישה, על אודות גירושיה. שמשה רבנו גירש את אשתו. מרים אומרת, מה אתה מגרש את אשתך? אמנם אתה צדיק, אמנם אתה נביא, אבל יש כאן ביקורת. כן? לא יכול להיות שהקדושה והנבואה תהיה חשבון בעניין הבית. איך אתה מגרש את אשתך? כן, זו הביקורת של מרים במשה רבנו. זה מה שכתוב בסוג ב', ויאמרו, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם. אז אומר רב נחמן, מה השיקול של משה, שהוא בעצם גירש את אשתו? מה הדבר הזה באמת? מה זה מצווה? מה זה הדבר הזה? אומר רב נחמן, נגיד את זה בקצרה, צריך להבין איזה סוד, אותו די סוד, אומר כאן, בוא נקרא מקום מספר 4, ככה זה משפט מאוד מעניין, וזה בדיוק מתקשר ליום של ההילולה. אומר ליקוטי הלכות, מקור מספר 4. מה? זה רבי נתן, נכון. זה רבי נתן. אומר כאן, וזה בחינת על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. כלומר, כל בן אדם, הוא עושה את המהלך הזה שהוא מתחתן. הוא מתכנס, הוא כן, מוצא לעצמו את הזיווג, את החיבור האנושי הזה, את האהבה הזו, והיו לבשר אחד. אומר כאן רב נתן, מה שבלוקותי הלכות, ולאו כל אדם זוכה למה שזכה משה, ועל כן אנו מצווים להעמיד תולדות ושלא להיות פרושים לגמרי, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. אומר רב נתן דבר מאוד מעניין. משה הוא היה אדם כללי לגמרי, כלומר הוא היה אישיות מאוד מיוחדת, וזה עכשיו אנחנו נאמר להילול, כן, לנשמתו של משה רבנו, להילולה שלו בהקשר הזה. משה היה נשמה שונה לגמרי כל הנשמות, שהוא לא יכול לעזוב את אביו ואת אמו. מה זה אביו ואת אמו? אומר רב נחמן, אביו ואת אמו, מה? כן, משמע הכלל, משמע אביו את אמו, כוונה, אבא ואמא, זה רמז, זה דרש, אבל זה מחובר לסוגיה שלנו, אז אני אומר את זה. כן, משה רבנו היה דבוק בשכינה עד כדי כך, שהוא לא יכול להתחתן, כן? אבל אנחנו לא במדרגה הזו. ואנחנו, כדי שנתחבר לאמת האלוקית, אנחנו חייבים את הנישואים. לכן אנחנו צריכים כאילו לרדת מדרגה. זה ירידה או לא ירידה? לא, זה ירידה לצורך עלייה. לכן אני אומר, ככה הרב נחמן מסביר. מאוד מעניין. אומר כאן, משה רבנו זה עניין מיוחד, ואנחנו לא במדרגה של משה רבנו. אנחנו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אומר רב נחמן כאן, ודרשה, זה דרוש, זה לא פשט, כן? כל בן אדם מה הוא עושה כדי להתעלות, כדי לעבוד את השם, הוא חייב להתכנס, להתחבר לאישה, לזוג, ולבנות את הזוג, לבנות כזוג לאט לאט ולהתחבר מחדש לכלל. לעומת משה רבנו, שזה מעלה מיוחדת, עד כדי כך שמשה רבנו, לפי כמה רב נחמן זה מוצדק, מה שמשה רבנו עשה, התגרש, כי הוא היה איש לגמרי כללי. עד כדי כך הוא היה כללי שהוא לא יכול לדבוק באישה מסוימת. אבל אנחנו לא ככה. אנחנו עזב איש את אביו, מה שכתוב, יעזוב איש את אביו ואת אמו. לא שאני אומר שאני אבין עד הסוף, אבל זה פילי פלאים, זה מרמז באותו יסוד. אנחנו כן מצווים לעזוב את אביו ואת אמו. אנחנו לא באשליה, נגיד את זה במשפט פשוט, לנו אין אשליות. אנחנו לא יכולים להיות אנשים שלמים, אנחנו לא יכולים להיות מחוברים לאמת בלי להתחתן. אנחנו לא יכולים להיות שלמים בלי נשואים. ולכן אנחנו מצווים להתחתן, אין דרך עוקפת. אנחנו לא משה רבנו. אנחנו עוזבים את אביו את האבא ואת האמא, וחוזרים לאבא והאמא אחרי החתונה. כלומר, עוזבים, מתחתנים, בונים בניין, כן? ומתחברים דרך הנישואים. משה רבנו זה עניין אחר. כל זה אגב ככה לגדולתו ומעלתו של משה רבנו, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. טוב, נחזור למדרגה שלנו, בסדר? נחזור למדרגה הנושאית שלנו. בעצם, נשאל את השאלה הכי סודית. מה המניע של אדם להתחתן? אדם עכשיו הולך להתחתן. בשביל מה אדם מתחתן? לא מה אומרים לו. מה הוא רוצה? בשביל מה אדם רוצה להתחתן? בשביל מה אדם מחליט להשתדך? מה? כי הוא רוצה. זה משלים אותו. זה דבר טבעי. הקדוש ברוך הוא טבע לנו טבע שאדם רוצה להשלים את עצמו, לבנות את עצמו. זה לא בנייה, זה לא רק בנייה תאוותנית, תאוות בשר, אלא בנייה נפשית, בנייה רוחנית אפילו. אדם בונה את הצד הפרטי שלו, לכאורה. עכשיו נשאל שאלה. כשאני מתחתן, אני בונה את הצד הפרטי שלי. נשאל שאלה אחרת. כשאדם סוחר דירה, זוג התחתן, סוחר דירה, או בונה בית. בשביל מה הוא בונה, נכנס לבית? שמה הוא בונה בית? מה? שמה הוא בונה בית? למה הוא לא? למה הוא צריך בית? נגדיר את זה. כדי שיהיה בו את הצד הפרטי, כדי שיש בבית, אני אוכל להיות פרטי. כדי שמזמסתי כבר מהפנימיה, כן, כל היום מרישים, בבית יש לי את הפינה שלי, את הקן שלי. נכון, יש את ההרגשה הזאת לרווקים, מי ש... נכון? אני רוצה את הקן שלי, את הפרטיות שלי. זהו, כבר הייתי 6 שנים בפנימיה, או לא יודע, הסתובבתי בצבא, או... זו הרגשה טבעית, נכון? נכון? אז אני מדבר גם על הבניין הבית הביתי. זוגיות, הרצון לזוגיות הוא קשור לשאיפה לבנות את עצמי, להיפגש עם עצמי, מספיק כבר אני תלוי באחרים, מספיק כבר להיות תלוי בכל מיני, בהורים, תלוי בחברים. אומרת המשנה דבר מעניין. לא, זה טעות. מקום מספר 5, אומרת המשנה מסכת אבות, יסוד מאוד חשוב שקשור לנקודה הכי עקרונית בבניין הבית. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה. זה. ויהיו עניים בני ביתך. מה האמירה הזאת? אפשר להגיד סתם? מה זה יהיה פתוח, ביתך פתוח לרווחה? שאם עניים דופקים בדלת, אז מה תעשה? תיתן להם להיכנס. כן? תעזור. תהיה רחמן. תיתן כסף לעניים. נכון, לירושלים כל רגע דופקים בדלת. טק, 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 כסף, כסף. כן? אז תהיה רחמן. ככה אפשר להבין את הדבר הזה. אומר המהר"ל מפראג, יסוד מאוד חשוב, שהמשפט הזה, יהי ביתך פתוח לרווחה, הוא בעצם פתח להבנת מה זה בכלל בניין הבית בישראל. יהי ביתך פתוח לרווחה זה הגדרה במהות הבית. אומר המהר"ל, למה אדם בונה בית? מה זה יהי? זה הגדרת מהות. אל תחשוב שאתה בונה בית בשביל עצמך. כלומר, אם אתה בונה משהו אצלך, זה לא טוב. זה לא טוב. תבנה בית שבמהותו פתוח לרווחה, כמו אברהם אבינו עליו השלום. איך הוא בנה בית? כמה פתחים היו שם? פתח מכל צד. כן. כלומר, המעשה הזה שמניין הבית, מצד אחד הוא מעשה פרטי. כן? אני בונה לעצמי בית. מצד שני, המשנה אומרת, המעשה הפרטי הזה צריך להיות, לקחת בחשבון, לא רק לקחת בחשבון, המניע היותר מהותי במעשה הזה של בניין הבית, הוא מדרב המערל, כדי שהבית הזה יכיל צדקה. זה דבר מאוד מהותי, ואנחנו לוקחים את זה לא רק לבניין הפיזי של הבית, אלא גם לבניין מה? לבניין הנישואין. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. כאן אנחנו אומרים על בית פיזי. יהי ביתך פתוח לברכה, אומר המערל, במקור מספר 6. אבל דה, כמו שתיקן יוסף בן יוחנן איש ירושלים, שיהיה ביתו בית קדוש, ומפני כי אלו ג' דברים שייך אל בית האדם. כי על ידי שיש לאדם בית דירה, בעצם המערל אומר, למה אני בונה בית? למה אדם צריך בית? כולם יענו. זה פרקטית. אני רוצה סלון, אני רוצה מטבח, אני רוצה חיים. זה הדבר הכי פיזי שיש, הכי פרטי שיש. מהו הדבר שמסמל את הדבר הכי פרטי? בית. כן? אין דבר שאתה מסמל את הפרטיות מאשר בית. הסלון. כן? אומר המהר"ל, לא ככה. אומר המהר"ל, כי על ידי שיש לאדם בדירה, אז מה קורה? כיף לו? לא. באים לאדם לשם לשאול כלים. פילף להן. מה זאת אומרת? הבית הוא כלי להגדלת החסד. עד רבה. יש כאן, כלומר, אני אומר, אנחנו לא מתכוונים לומר שאדם בונה בית רק, זהו, הוא לא מנת את עצמו, הוא לא עושה סלון יפה. אין סלון יפה, אין שום דבר. יש רק, איך קוראים לזה, גמח להכנסת אורחים. לא. זה מורכב. הבית הוא בית, כפשוטו. מה זה בית? יפה, עם סלון, שמה שהאישה רוצה, שמים, איך קוראים לזה, ספות יפות, הכל בית, כפשוטו. אבל זה לא סוף הדרך. זה לא המניע, זה לא, בפנים זה לא המניע. זה לא הכותרת. זה הבניין הפרטי, בפנים חבוי עמוק, בעצם כלי, מתוך כך, מתוך הבניין הפרטי הזה, בתוך זה חבוי עמוק הנתינה, בתוך זה חבוי עמוק מילות חסדים. זה מה שנה אומרת, יהי ביתך פתוח לרווחה. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה עכשיו בונה וילה, כשכל הייעוד שלו הוא פרטי, ענה פרטית, אז זה לא בניין, זה לא הבניין שחזן מדריכים לו. זה בניין שהוא כל כולו אגואיסטי. זה אגואיסטיות. זה התנתקות מהכלל. זה לא הדרך. לא אמרנו שאדם הזה הוא חושב רק על הכלל, ולא מעניין אותו מה קורה בבית שלו, ולא מעניין אותו בבית שלו יפה או לא. אבל חזן מדריכים אותנו, שדע לך, אתה עכשיו בונה בניין פרטי, אתה בונה בית יפה. כמה, איך שהאישה רוצה אתה בונה, ממש יפה, מעודר. כן? אבל דע לך שזה שלב א', כן? שמתוך כך אתה יכול לתרום לכלל. מה שאומר המערה, בבית הפיזי, כן? הבית הזה זה רק הכנה, זה רק רקע, זה מתוך כך שיש לך בית נורמלי ובית בריא, מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, כן? מבחינה פיזית, הדבר הזה מתוך כך אתה יכול לתת. מתוך שיש לך בית נורמלי, אז אתה יכול לתת. אז אנחנו צריכים בית נורמלי, כן או לא?
כן.
כן. צריכים בית, ממש בית כפשוטו. לא כתוב כאן שתהיה לך בית מלון. בית. אבל חז"ל אומרים, הבית הזה זה בית של אידיאלים. בית קדוש. בית של קדושה, בית של... כן? בית, מה זה, מה פירוש בית של קדושה? כמה שאמרנו? כאן הבית שהמגמות של תרומה, מגמות של עזרה לזולת, הם עומדים בכותרת. זה לא סניף, זה לא סעיף ב'. זה לא שאדם מתחתן כי כיף לו, כי נחמד לו, כי בא לו, אלא ההבנה הזו שבעצם אני מתחתן, הדבר הזה כל כולו אידיאלים. נגיד יותר מזה. לנו נראה שמתחתן, אני לא רוצה כאן יש רווקים קצת. כן? באמת, נישואין זה כל כולו נתינה. אם נסיר עכשיו את העלות, אני לא, יש כאן נישואין יותר, מרגע החתונה, אדם מתחתן, רואה כיף, כיף, יש בונבוניירות, שנייה אחר כך בעצם מבינים את האמת, האמת לא הכואבת, האמת הגדולה, שבית כל כולו גמילות חסדים. זה האמת גם כלפי האישה, כלומר כל המציאות, כל הזמן אתה רק נותן. מי שבא להתחתן כדי לקבל, זה בעצם זה נישואין, זה מתכון לפירוק, כן? באמת כל המציאות של בית, אז חוץ מזה שיש נתינה, כמו שהמהר"ל אומר, לאחר, אבל גם המציאות הפשוטה של נישואין, אדם מתחתן, אז יש כאן פרדוקס, אני רוצה לקבל או רוצה לתת כאן מתחתן? מה אדם בודק? שהוא, מה זה אהבה, נתינה או קבלה?
נתינה.
מה?
נתינה.
קבלה ונתינה ביחד. כלומר, זה אותו המיזוג הזה. כלומר, אם אני מרגיש שאני מקבל כשאני נותן את זה, כשאני נותן, כלומר, אני מתחבר לנתינה הזו, שאני נותן לבחורה מסוימת, כלומר, זה מחבר אותי, זה בונה אותי, זה משמח אותי, הנתינה הזו, החיבור הזה, כן, זה חיבור, זה נתינה, כן, זה נקרא חיבור, זה מתאים, כן? אז אם ככה, לא צריך להגיד, טוב, השכנים, העזרה לאחרים, זה גמילות חסדים. הגמילות חסדים זה א', ב', זה בית. מה אדם עושה כל הזמן? עוזר, ודאי שאדם נהנה, זה לא סובל, לא צריך, אין מצווה לסבול בבית. אבל מה אישה עושה כל הזמן? מה בעל עושה? כל נתינה, קם בבוקר נתינה. כן, מעניק כרגש, מעניק עושה, מפרנס, ברוך השם, זה מהות הבית. כל הבית זה נתינה, כל הבית זה חסד. כן, זה מהות הבית ישראלי. כן? אם ככה אנחנו מבינים, מה שהמהר"ל כאן הוסיף, זה לא שכן, הוא בא לפוגע מזה, אומר, באמת, אם אנחנו מבינים שכל מהות הבית זה חסד, אז ממילא, באופן טבעי, החסד מתפרץ. החסד מתחיל מהבית. הבעל עוזר לאישה, האישה עוזרת לבעל, לילדים, כל זה מסירות נפש. בעצם חיי נישואים נורמליים, נראה לי, ברום 15 שנות ישראלי, קצת יותר כבר, זה חייב להיות, באמת, זה קצת מסירות נפש, התמסרות, כן? יש כאלה יותר, נכון? אם אין התמסרות, אז התמסרות בכיף, לא התמסרות באוי, אוי, באבוי, מה אני עושה כאן, כן? אבל בעצם מה שהמהר"ל מחדש, שההתמסרות לא נעצרת בדלת, אלא ביתך פתוח לרווחה. אם יש נתינה, אם יש מילוי חסדים בבית, מתוך כך אנחנו לא נעצרים בזוג. אנחנו לא נעצרים בזוג. הבית הזה הוא כלי לנתינה לאחרים. כן? כשיש בית, כשיש בו נתינה, מתוך כך אפשר גם, לא גם, חייבים, כן? ביתך פתוח לרווחה. בשפה אחרת, אם אני רווק, אני לא, קשה לי לתת מילוי חסדים, נגיד ככה. אדם רווק, גמילות חסדים שלו היא מאוד חלקית. מתי אני יכול לתת בשלמות? בנישואין. למה? תגידו למה. מה הסיבה?
יצא שלם בנישואין.
או, אפשר להגיד, כאן המהר"ל מדבר בסיבה טכנית לכאורה. טוב, אם אין לי בית, איך אני אארח? האם המהר"ל מתכוון לסיבה טכנית? מה המהר"ל מתכוון? סתכלו בפנים. האם המהר"ל מתכוון, טוב, אם אין לי וילה, איך אני אארח? ודאי שלא. ודאי גם.
שלמות האדם.
בדיוק. אם אני בונה את המימד של הצרכים שלי, את הצרכים הרוחניים שלי, את העמדה שלי, את העמדה המשפחתית שלי, את המציאות המשפחתית הבריאה שלי, את הבית הפנימי שלי, כן? באופן טבעי זה מתפרץ החוצה. לא צריך, זה כבר מתפרץ. אם אני בונה את הבית שלי באופן כזה, שזה המגמה שלו, בית שמלא אידיאלים, בית של קדושה, בית של נתינה, אז הנתינה לא תעצר בדלת, אלא אדרבה, ביתך פתוח לרווחה. כן? אבל צריך הסתייגות אחת. מה זה ביתך פתוח לרווחה? וזה אני רוצה עכשיו לסייג, הסתייגות חמורה. יש מצב מקולקל בדור שלנו, שאנשים, כל שבת, יש מצב שקשיים בחיי זוגיות. שמעתם על הדבר הזה? אז אני שמעתי פטנט כזה, ראיתי בעיניים שלי פטנט. כשיש קשיים בזוגיות, נגיד זוג, שיש מתח ביניהם. אז לפעמים זוג מה עושה? אישה אומרת, אולי נזמין חברים. למה? לא אף כאישה, גם בעל יכול להיות, כן? למה עושים את זה לפעמים? כי לא נעים, קשה להתמודד, יש איזה מתח, יש... בדיוק, נכון, יש לפעמים מתח. זוג, נגיד, מילא אם יש ילדים, הילדים זה הצלה, למה ילדים זה הצלה? כי מתעסקים עם הילדים, נכון? עכשיו תחשבו, זוג צעיר. זוג צעיר. ויש מתח ביניהם, יושבים בסעודת שבת. אז מה הם עושים? אז כבר, אז הבעל, נגיד, בסדר, נדבר על הבעל. אז הבעל אומר, וואי, וואי, מזמן לא הזמנו את החברים, בואו, כן, במקום עכשיו להתמודד עם אשתו, במקום לתקן, במקום לעזור, זה דרך אגב דבר שאפילו בתת הכרה עושים את זה. זה יהיה כיף. למה יהיה כיף להזמין אורחים? מה? כי לא התמקד בבית, כן? זה דבר מאוד, זה קורה. תחשבו על זה שזה קורה. הרבה פעמים, כשקשה להתמודד ביחד, אז מוסיפים אורחים. לפעמים יש תופעה כזאת, לבתים, שככה, כל הג'מה מגיעה כל הזמן. זה לא דווקא באורחת שבת. לפעמים, כל הג'מה שמביאים, זה לפעמים דווקא לא מראה על טהרה של הכנסת אורחים. לפעמים זה מראה על חוסר התמודדות. איפה זה כתוב? ברב קוק בעניה. זה כתוב מפורש ברב קוק, כן.
יש אמרה בספר המידות של רבי נחמן,
כן.
ברוכים האורחים שמקרבים רחוקים ומרחיקים הקרובים.
כן.
כאילו במובן חיובי דווקא, שמרחיקים קצת את הקרובים.
אדרבה, נותנים.
נותנים ברחוק.
אתה אומר שאדרבה, הם נותנים לזוג לנוח קצת,
כן,
ככה.
כן.
כן. טוב. אבל... למה זה כל כך חשוב? כי אפשר לבוא ולומר מה שכתוב כאן בספר במערל, שאדרבה, הבית פתוח לרווחה. מה זה בית פתוח לרווחה? זהו. כל זוג נגיד התחתן, כל ארוחת שבת מזמין חבר. כל ארוחת שבת, אומר הרב קוק, בן היה, מצב כזה הבית ייהרס. כלומר, מצד אחד בית של נתינה. מצד אחד בית שכל כולו, כן, כמו שזוג יודע לתת אחד לשני, גם זוג יודע להיפתח לאחרים. כן, הוא לא שוכח את הנתינה שלו, גמילות חסד. יהי בינך פתוח לרווחה. מצד שני, כתוב כאן בעין היה, בגמרא במסכת ברכות, מקור מספר 7. תניא, הרבי אומר, אני קורא מקור מספר 7. לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. למה? מה זה רעים בתוך ביתו? מזמיני חברים. מזמיני חברים. אומר כאן, לכאורה, אבל זה גמילות חסד, זה עזרה לזולת, נכון? מהרב, לא, זה ערס. בוא נראה את זה כאן בקצרה. וואה, אין הרבה זמן. רק התחלת הדרך אנחנו. בוא נראה. אומר הרב ככה, יסוד המעלה והמידות הטובות הוא שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו, ולא יתבטל מצורתו בשביל איזה נטייה של קניין, אפילו דבר טוב. בשפה פשוטה, אומר הרב קוק, כשאתה רוצה לבנות דבר חשוב שקוראים לו גמילות חסד, אתה צריך לשים לב שהדבר הזה לא יגרום לארס המדרגה הקודמת. בארס היסודות. מהו היסודות כאן שאנחנו מדברים עליהם? ארס הנישואין. אומר הרב, על כן, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק. שימו לב, יש כאן משפטים מאוד יסודיים. אומר הרב קוק, באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק. מה זה ראשית הצדק? מה הפשעת ראשית הצדק? הכוונה, צדק משון צדקה, משון נדיבות, משון כן. ראשית התהליך הזה של התרחבות, של נתינה, של, כן? הכל מתחיל מאיפה?
הבית.
ראשית הצדק. צדק זה לא הכוונה צדק לעומת שקר. צדק הכוונה צדקה, נתינה. איפה מתחילה נתינה, אומר רב קוק בעין היה? הבית. ראשית הצדק. ואחריה תבוא חיי הרעות גם מחוץ לחוקי המשפחה. על כן ישים האדם תמיד אל לב. זה ביטוי, תמיד. זה הרב אומר כנראה שידע מה הוא מדבר. המציאות כנראה יומיומית. ישים האדם תמיד אל לב שביותו מרחיב את גבול היושר. לחיות גם כן חיי רעות ואהבה באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה. מה הכוונה? שהוא אדרבה, הוא אדם חברתי, אדם שרוצה לתת. כן, אפשר לבוא אליכם, בטח, בטח, אנחנו תמיד שאתם רוצים תבואו, אין בעיה, בית פתוח, אומר הרב קוק, זה, צריך להסתייג מזה, לא תמיד זה נכון. אומר כאן, יעשה כן, ודאי שכן, בית של נתינה, בית של גמילות חסד, ודאי שכן, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבתה לחיי המשפחה עצמה. למה? השבת הבא הוא חשוב, למה? כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. קורא עוד פעם את המשפט הזה ואני אסביר אותו. כי תמיד, זה כלל שהרב נותן לנו כלל החיים. אומר, גם אם אתה רוצה עכשיו, לא אכפת לך המשפחה. אומר הרב קוק, דע לך, כי באמת לא תצליח לבנות את הגמילות חסד של האחר, לא תצליח. זה נראה לך שאתה מצליח. הנה, הם מביאים אורחים וזה. אתה לא תצליח להתחבר לאחרים. לא תצליח לתרום. לא תצליח להיות אדם כללי. לא תצליח להיות אדם לאומי שתורם לאחרים. אומר הרב, אם אין בסיס חזק ונאה. זה יסוד. כלומר, ומה הבסיס לנתינה? בית. לכן אומר הרב, כי תמיד יהיה העולם בכלל לא מוצלח. מבחינתנו, מה זה מוצלח כאן? יש דפים, יש לך דפים שם? חסר? כן, מה זה מוצלח? נתינה, גמילות חסד, בית אידיאליסטי. אומר כאן הרב, כי תמיד יהיה העולם בכלל לא מוצלח שדווקא, מתי? כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה. בין דברים שהם שלמות הגוף, בין דברים שהם שלמות הנפש. כן, למשל, יש מצבים שאדם עוזר לזולת, על חשבון אפילו הצרכים הפיזיים כמעט, כן? כלומר, כשיש בסיס נאה, כשיש בריאות, הגוף, או המציאות, כן? כשיש בית מסודר, נאה, בנוי, יש מציאות נפשית מסודרת, אז יש בסיס, המשיך הלאה. אבל צריך לשים לב לזה, וזה דבר שצריך לדעת אותו, עוד לפני החתונה גם, תמיד צריך לשים לב לזה. בסיס לנתינה זה הבית. מהבית אפשר להתרחב. כן, יהי ביתך, כשזה ביתך, פתוח לרווחה. אבל כשהבית מפורק, אין פתוח לרווחה. צריך להקפיד על זה. אני אומר למשל בזוגות, שנה ראשונה, לא, להריח פעם בחודש במקרה. זה צפוף, בסדר? פעם בחודש. זה כבר צפוף. מהסיבה הזו, אתם חייבים לבנות את עצמכם. כן? חייבים לבנות. כי זה בעצם מתכון להתחמקות. כשיש ניסויים, כמו שיש אורחים, אז מתעסקים עם האורחים. כן? אומר הרב, ואז יצאו גם כן, שימו לב, אחרי שיש בסיס חזק ונאה, אז אחרי זה, כשיש דבר כזה, ותמיד כל פעם אנחנו, אתה מדבר עם האישה, אישה מדברת עם בעלה, האם המציאות היא בריאה, האם המציאות היא יציבה, האם יש שמחה בבית, האם יש יציבות בבית? יופי. בואו, נמשיך הלאה, אנחנו לא נצרים לעצמנו, ביתך פתוח לרווחה. כן, אנחנו לא בונים מיד פרטי. הבניין הזה הוא בניין חורבות ירושלים. אנחנו כל המאוויים שלנו להמשיך הלאה. כל המאוויים שלנו להיות בסיס לטען, לנתינה. כן? כשיש בסיס לטען, כשיש במציאות נפשית, בריאה, כשיש שמחה בבית, ממשיכים הלאה לנתינה. כשאתה רואה כשיש מתח, אני מתקשר, סליחה, אני רואה שזה בעיה, אני מתנצל, לא יכול להזמין. לא התבייש, להתקשר, להגיד, נכון? יש מצבים כאלה, אני מתבייש, כבר הזמנתי, לא. א' זה בית. יש בסיס חזק מנאה, אפשר לתת. אבל כאשר אתה נותן, כשזה החשבון הבסיס, אז גם הנתינה היא לא נתינה. כן, גם הנתינה היא לוקה בחסר. צריך לזכור את היסוד הזה. אומר הרב, ואז יצאו גם כן חוץ לגבולה, מקום מספר 7, כן? להשתתף בדברים הנוגעים אל כולם בכלל. עכשיו אתם יכולים לצאת. כשיש לכם בסיס, אתם יכולים לצאת. אומר הרב, ריבוי הרעים בתוך הבית. התערבה במידה יותר מדי ראויה. טוב, נעצור כאן, האמת היא, אין לנו זמן. זה יסוד אחד שהרב אומר כמעין, היה כל אחד בזמנו הפנוי יראה את ההמשך. כן? זה נקודה אחת. כן? שמצד אחד, ודאי, המניע בבניין הבית הוא לא נעצר באינטרסים הפרטיים שלי, אלא הבניין הוא, כמו שיש בניין הבית, אני בונה את הבית בשביל הנתינה הפיזי, כן, הבית הפיזי בשביל הנתינה, ודאי גם הבניין המשפחתי, הזוגי, זה, 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 זה בניין של נתינה, כן? אבל זה יצירת הבסיס של אהבה, של קשר, של בריאות, של כלים, שמתוך שיש לנו כלים טובים של זוגיות, אני יכול להמשיך הלאה. אבל כל הזמן היד על הדופק. יום מיום, שבוע שבוע. בוא נעשה חשבון. האם אנחנו כאן, האם הכלים של הזוגיות יציבים, טובים, אפשר להתקדם. כן? אפשר לעשות, אפשר לעשות הכל. כן, השמיים הם הגבול. אפשר לתרום בכל הכיוונים. לא רק אפשר, חייבים לתרום. כשאפשר, חייבים. כשאי אפשר, זה אסור. כן? כשאי אפשר, כשזה החשבון, זה סקנדל, זה דבר שהורס כל דבר, גם הנתינה היא לא נתינה, כמו שאומר כאן הרב. אבל יותר לעומק, באמת, למה אנחנו קובעים את הקביעה הזו, שכשיש מצב כזה של נתינה, לשכן ונתינה לאישה, אני קודם כל נותן לה תורם בבית. למה? וזה הקביעה שכרגע אני רוצה לקבוע, וזה מתוך הבנה מה מהות הגמילות חסדים. מה זה הגמילות חסדים? מה זה המצווה הזו? מה מהות הנתינה? מתוך, אם נבין לעומק מהי נתינה, נבין יותר איך בעצם עובד המציאות הזו שאני נותן לזולת. לכאורה, עזבו חיי זוגיות. מציאות נורמלית. יש לי שכן שהוא אני. ויש אני שחי בארצות הברית. למי צריך לתת לפני? איפה המבחן יותר? הרי למי אני נותן? גמילות חסד. מה זה גמילות חסד? מה זה גמילות חסד? גמילות חסד זה רחמים. אני עוזר לה, לא לעצמי. למי אני צריך לעזור? לאחר. אז מה אם הוא שכן שלך? פרוטקציה? על למה? מישהו חשב על זה פעם?
בגלל שהם רחוקים, אתה לא עושה את זה בשביל תדמי. מי שרחוק.
זה שאלה. זה שאלה חשובה, וזה קשור לנתינה, וזה קשור לנתינה בבית. נכון, אתם יודעים, אני אהיה עירך קודמים, זה מאמירה ידועה, אבל השאלה למה? עד רבה. ההיגיון של גמילות חסד, כלומר ההיגיון של ערכיות, כשאני רוצה לתת, מתוך, לא שאני נותן לעצמי, שיהיה לי כיף, אלא שבאמת יש מחשבה, אני רוצה לעזור לאחר, יש כאן רצון לתת, באמת. אז עד רבה, זה המבחן בנתינה שאני נותן לאנשים בתל אביב, לא אנשים כאן. כשאני נותן כאן, אני אוהב את עצמי. מה, בגלל שהוא שכן הזה יותר טוב? מה אתם אומרים?
לכאורה דואג לסביבה של עצמו.
בטח, אתה דואג לסביבה שלך. זה קשור למהות הנתינה. וחז"ל מפתיעים אותנו, ואומרים, אני אהיה איך הקודמים. זה הפתעה. למה אני אהיה איך הקודמים? כן? למה אני אהיה איך הקודמים?
אתה לך כמוך. עד שיש בסיס טוב בסביבה הקרובה, ובא... יכול להסתדר
מה... בערך, נגיד את הנבר הזה. שימו לב. באמת, אם תופסים את גמילות חסד כרגע של רחמים, של רצון לתת, כי השני חסר לו, מסכן, חסר לו, אז אני נותן. אז עד הבא, המבחן של הנתינה, שאני, נגיד, שולח משלחת לזימבגווי, אז זה הנתינה הכי גדולה, זה ממש נתינה להכי רחוק. כמה שיותר רחוק, יותר טוב. נכון, יש משלחות שנותנים כל מיני. כן. אז, אבל, זה לא משמעות הגמילות חסד. גמילות החסד, בדבר הזה יש לו כמה מקורות, אני לא יודע אם מספיק היום לדבר על כל המקורות האלה. גמילות חסד, אומר המהר"ל, מקום מספר 8, נגיד את זה בקצרה, זה שאדם מתחבר לאחר. גמילות חסד זה לא רגש, זה שהאדם מתרחב, זה שהאדם יוצא מהפרטיות שלו. זה גמילות חסד. כתוב בגמרא שיש גמילות חסד, האם גמילות חסד רק לעני או גם לעשיר?
גם לעשיר.
אז אם לכאורה זה פלא, מה זאת אומרת, אם יש לו, אז מה אתה נותן לו? אומר המהר"ל, גם זה נגיד בקצרה, שגמילות החסד זה לא נובע מהרגש הזה שוואי מסכן, וואי אין לו, אז אני לא יכול לעמוד ברגש הזה, אני נותן לו. אלא גמילות חסד נובע מהתובנה היסודית שהאדם הוא לא יצור פרטי. האדם חלק מהותי מעבודת השם שלו זה להיות מחובר לאחר. להיות מחובר, להיות אדם, לצאת מהקליפה הפרטית שלי ולגדול. מהי הגדילה של האדם? שהוא מחובר. עכשיו, למה הוא נותן? הנתינה בגילות חסד היא נתינה שהיא נובעת באופן טבעי. מה הכוונה? אם אני מרגיש מחובר למישהו, אז למה אני נותן לו? כי אני מרגיש חלק ממנו. כלומר, זו גמילות החסד. כך אומר המהר"ל במקום מספר 8. כן? גמילות החסד לעומת צדקה. יש הבדל בין צדקה לגמילות חסד. מה זה צדקה? אדם אני, נותנים לו צדקה. נכון? אדם אני. גמילות חסד גם לעשירים. ככה הוא כתוב בגמרא. גמילות חסד, זה נובע מה זה חסד? חסד הוא זה שאין מחיצות. לכן גם בהראיות כתוב, תזכרו את היסוד הזה. יש חסד שלילי. מה זה חסד שלילי? נכון? הראיות זה חסד. למה? כל מקום שיש חסד, יש דין, יש מחיצה. וחסד זה כשאין מחיצות. אז כשאנחנו אומרים על גמילות חסד, הכוונה, מה המשמעות של הדבר? מה אנחנו בעצם אומרים בזה? אני מסיר את המחיצות ביני ובין האחר. שימו לב. אם ככה אנחנו מבינים, למה אני אהיה הקודמים? למה אני אהיה הקודמים? אם אנחנו אומרים שגמילות חסד זה רגש, וואי, מסכן, אני רוצה לעזור לו, אז תעזור לאחר, מה אתה עוזר לה? אבל אם אני מבין שבעצם גמילות חסד זה הגדילה שלך, זה ההתחברות שלך, זה היציאה שלך מהפרטיות. זה הגמילות חסד. ולכן מה שאני עוזר זה באופן טבעי. אני גם עוזר לא בגלל שהוא צריך. נגיד יש סקנה, היא לא צריכה לעבור, אבל אני מעביר אותה את הכביש, לא בגלל שהיא צריכה, כי אני רוצה. זה צורך שלי, אומר המהר"ל. מכירים את זה? לא בגלל שהסקנה רוצה, אני... זה דבר מאוד מעניין. כלומר, אומר המהר"ל, אדם עוזר לשני לא בגלל שהשני צריך, אלא בגלל שזה צורך שלי, אני צריך, אדם רודף אחרי החסדים. למה אדם רודף? כי הוא מבין שאם הוא לא מתחבר לזולת, אז זה חסר בו, חיסרון בו. לכן, אני אהיה עירך קודמים. למה אני עירך קודמים? כי ההתרחבות במעגלים. כלומר, אני גדל, כלומר, קודם כל, אני עצמי, מחובר לעצמי. שלב שאני מבין, אני צריך להתחבר לאיש... לאשתי, יפה. שימו לב, לכן זה מאוד מסביר את העניין הזה של חיי נישואים. כלומר, לפני שאתה הולך לגמול חסדים, לא יודע למי, תדע להתחבר לאשתך. זה דין בגמולות חסד היסודי, זה לא איזה חידוש מצד האהבה והרומנטיקה. אם אתה גומל חסד, לא יודע לעזור לאשתך, ואתה עוזר לאחר, אז אתה גם לא עוזר לאחר, זה לא גמילות חסד. זה רגש, זה בסדר, זה טוב יפה. זה לא גמילות חסד הישרה. גמילות חסד הישרה זה אני איך הקודמים. כי מה זה גמילות חסד? זה שאני מרגיש מחובר. אני מרגיש חלק מי. המציאות שלי גדלה. בהתחלה לעצמי, אחר כך למשפחה, אחר כך לקרובים. לאט לאט אני גודל. ולאט לאט אני גם נהיה בקשר גם עם העיר האחרת. אבל מה הקביעה שאני איך הקודמים אומרת? מה הקביעה הזאת אומרת? שאתה נותן מתוך התחברות שלך. אז למי אתה מתחבר קודם? למי אתה יותר מחובר? לעניי עירך. ושלב הבא, לעיר האחרת. שלב הבא, לעיר ה... כן. אז נסכם את הדבר הזה. גם הנתינה בבית, אז חוץ מהנקודה הזאת שקודם כל בונים את הכן, קודם כל אנחנו מייסדים את מה שאמרנו במקור הקודם, קודם כל ביתך, קודם כל, כמו שאומר כאן הרב קוק, לא, היה לי הרבה אדם ראים בתוך ביתו, כשהבסיס יציב, אז אפשר לתת. יותר מזה, גם בדיני גמילות חסד, הגמילות חסד הראשונה מבחינה הלכתית זה בבית. כן? קודם כל תדע להתחבר לאשתך, לעצמך. אם אתה לא יודע לעזור לאישה, אז העזרה לאחר זה לא גמילות חסד אמיתית. זה מה שתקרא לזה, מה שאתה רוצה, זה כיף לך, זה נחמד לך, זה לא גמילות חסד. כי מהות גמילות חסד זה היכולת... רגע. כי גמילות חסד זה יכולת להתחבר לאחר. ככה נסכם את מה שהספקנו בזמן הקצר מה שהספקנו בזמן הקצר. דיברנו על זה שמצד אחד אנחנו רואים שכשאדם מתחתן, התורה מצווה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. לכאורה איזשהו, כן, אני דואג לעצמי, לעני הפרטי שלי. כן? אבל חז"ל אומרים, לא, העזיבה הזאת היא לא עזיבה כי אני דואג לאגואיזם שלי, אני דואג לצד הפרטי שלי, אלא בניין הבית, כמו שכאן כתוב במשנה מסכת אבות, יהי ביתך פתוח לרווחה. זה בית שכל כולו נתינה. זה בית שכל כולו עזרה לזולת. זה צד אחד, כן? הסתייגות אחת שאמרנו, בית של נתינה, בית שהמניע שלו הוא אידיאליסטי, אבל... יש הסתייגות. עלי הרבה אדם רואים בתוך ביתו. קודם כל, אתה בונה את בניין הבית. קודם כל, אתה שם לב, האם יש בריאות, יש יציבות, יש שמחה בבית, מתוך כך אתה יכול לתת. ואמרנו בינתיים יותר מזה, שבמהות של גמילות החסד, גמילות החסד הראשונה זה לך, אדם צריך לדעת לגמול חסד גם לעצמו. ולאשתך ולילדים, כן? מתוך כך אתה יכול להתרחב. כן? זו המציאות הנורמלית, הבריאה של, 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 של זוגיות, של חיי נישואים, של נתינה. בעזרת השם, שנזכה לחיות חיי משפחה, בשמחה, בנתינה, לעצמנו, למשפחתנו, לאחרים, בעזרת השם. אמן.